מה שלומכם? ברוכים הבאים.
איך הייתה השבת?
שבת משמחת. עם האור של תל אביב. נתחיל. ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו עכשיו נמצאים בסמיכות לראש חודש ניסן. המצווה הקולקטיבית הראשונה שעם ישראל מצטווה עליה זה לקדש את החודש. צריכים לסדר לוח שנה יהודי, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. בלוח השנה הזה יהיה חגים. חגים אלו נקודות אור בזמן של הערה אלוקית שמתגלה בבריאה. ושורש הכל זה ההתחדשות. בכל חודש ישנה התחדשות. ואילו בראש חודש זה הראש של ההתחדשות. ראש חודש ניסן הוא הראש של החודשים. זאת אומרת, זה לא רק עוד ראש חודש, הוא גם הראש של כל החודשים. וזה גם מובא בחסידות. אביב, חודש האביב זה נקרא, אב י' ב'. זאת אומרת, חודש ניסן, ממנו מושפעים כל י' ב' החודשים שאחר כך. זאת אומרת, יש פה רכבת שנקראת התחדשות. אנחנו מוזמנים לעלות עליה, לתפוס את זה בזמן. וברגע שאנחנו נגיע להתחדשות הזו, זה מרחב אחר מכל מה שמוכר לנו עד עתה. רואים גם דבר מעניין, שבכתובה, שבני אדם מתחתנים בשעה טובה, אז שרוצים לציין את התאריך, נאמר חודש. ובגט, כשבן אדם מתגרשים, גם זה לפעמים בשעה טובה. גט זה, זה ראשי תיבות של גמר טוב. יש לפעמים שאנשים קשה להם ביחד. אז שם שזה בא לתאר את התאריך, נאמר ירח. חסידים היו מסבירים למה בכתובה נאמר חודש, ובגט יש מילה נרדפת שנקראת ירח, אלא שבעומק העניין, כשאני אומר את המילה חודש, אז התמצית של החודש, או הזמן המובחר שבחודש, זה בראש חודש, כשהירח מתחדש, כשהלבנה נולדת מחדש. לעומת זאת, אם המוקד הוא בירח, ירח מלשון ירח, אז על מה הדגש? שההתבוננות שלי בירח, כשהירח מלא, פול מון. כשהירח מלא, הכל טוב, הכל נהדר, הכל משמח, רק מה קורה למחרת מילואו? הוא הולך ופוחת. זאת אומרת, במילים אחרות, מה הדבר שמעניין אותנו? ההתחדשות, ואז אנחנו חוגגים את תחילתו של הירח, את הצעד הראשון הקטנטן בכיוון של התחדשות, או מה שמעניין אותנו זה היופי החיצוני שזה הירח המלא, ואז אנחנו חשופים לסכנה של אחרי זה שיעלה קושי. איך נגיב? איך נתמודד? יש הרבה אנשים שיודעים היטב איך להיות בתוך קשר כשהוא במיטבו. אבל כשמתחיל קושי, כשיש הסתרה, כשהירח הולך ופוחת, הם כבר לא מוצאים את האנרגיה להחזיק את הקשר. אז במילים אחרות, האם אנחנו במימד של התחדשות או במימד של ירח מלא? פול מון פארטי. וכשאנחנו נמצאים במימד של ההתחדשות, אז אנחנו יכולים להגיע גם לייעוד שלנו, להגיע גם לתכלית שלנו. יש בן אדם שיכול לשמוע את הדברים הללו ולומר, זה נחמד מאוד על הדיבורים הללו, על הירח של התחדשות, עד שהוא מגיע לירח מלא והוא הולך ופוחת, אבל זה לא נוגע לי. זה שיעור טבע נחמד, איפה זה פוגש אותי? ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, תצווה אותם על קידוש החודש, הוא אומר לו, תאמר להם, החודש הזה לכם. זאת אומרת שחוויית ההתחדשות תהיה אצלכם, שזה לא יהיה משהו חיצוני, שזה לא יהיה משהו ארטילאי, שזה יפגוש אתכם העניין הזה. מספר את המשנה, עוד מעט נחזור לעניין הזה של החודש הזה לכם, שחמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. כל אחד מהם אפיין אותו תכונה מיוחדת. אחד מהם כונה בורסות שאינו מאבד טיפה. אחד מהם שעליו אני רוצה להתייחס, נאמר עליו כמעיין המתגבר. שמו היה רבי אלעזר בן ערך, שהמורה שלו מאוד אהב אותו, מאוד העריך אותו, מאוד הכיר אותו. וכשרבן יוחנן שאל כל תלמיד, תאמרו לי בבקשה, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? הוא בעצם אומר להם, תאמרו לי איזו תכונה כדאי לאמץ בשביל להתפתח דרכה. זה בכלל במאמר מוסגר כדאי לדעת, שלפעמים אנחנו תופסים עניין אחד ומעמיקים בו לאורך זמן, והוא יכול לתת תוצאות יפות בהרבה רבדים בחיים שלנו. זאת אומרת, בן אדם שרוצה להשתנות, בן אדם שרוצה לחוות התפתחות, אז הוא יכול להציב לעצמו כמה וכמה יעדים או כמה וכמה עניינים לעבוד עליהם. ויש עוד אפשרות, שזה לקחת עניין אחד ובו להתמקד. הסך הכל זה היה חבורה של חמישה אנשים. וארבעה מהם, אחד אמר, הדבר הכי טוב שיש עליו כדאי להעמיק בו, להתעצם דרכו, זה עין טובה זה לשמוח בהצלחת הזולת, לפרגן, לשמוח בטוב שקורה סביבי. השני אמר, חבר טוב, חברות זה הדבר הכי גבוה. השלישי אמר, שכן טוב. החמישי אמר, הרואה את הנולד. ומה הרביעי אמר? לב טוב. מי הוא שאמר לב טוב? זה אותו רבי אלעזר בן ערך. רבן יוחנן מאוד העריך את זה. ואמר להם, רואה אני שבכלל דבריו דבריכם. זאת אומרת, שלב טוב, שננסה לברר מה זה, זה כולל את כל הדיבורים הנפלאים שאתם אמרתם. אז מה זה לב טוב? לב טוב זה מצב שבן אדם יש לו הזנה פנימית, שהמילוי שלו, המלאות שבו, זה בא מהקשר עם המהות שבו. ככל שבן אדם בפנימיותו יותר מלא, ככה הוא יותר פנוי להיות חבר טוב ושכן טוב ולפרגן. כי כמה כשאנחנו מחפשים את המלאות מבחוץ, אז קשה לנו להיות חברים טובים. קשה לנו גם לומר את המילה הטובה. זה נראה לנו שכל אחד שמצליח, זה כאילו על חשבוני. וכשיש מלאות, מתוך מפגש עם הניצוץ האלוקי שבתוכי, כל אחד נושא עמו ניצוץ בליבו, כשאני פוגש את זה, כשאני חווה את זה, כשאני חש את זה, ממילא גם במפגש שלי עם אחרים, זה מפגש של אהבה. כי אני בא מתוך המלאות, אז אני רואה אותם בטוב שבהם. ככל שאני ריקן, אז אני בכל מפגש עם הזולת מנסה לראות איך אני יכול להתמלא דרכו. בכל מפגש עם הזולת אני מנסה לראות איך אני יונק ממנו אנרגיה, גם אם אני לא יודע להגדיר את זה במילים הללו. וגם כל אחד אני ישר שופט אותו ובוחן אותו, האם יש לו את היכולת למלא את החיסרון שבי. זאת אומרת, כל אחד שאני פוגש הוא כביכול פונקציה למלא את מה שאני חסר. אני לא יכול לראות אותו כפי שהוא. אני רואה אותו איך הוא, כפי שהוא ביחס אליי, כפי שהוא ביחס לצרכי. וכמה שאדם יותר במלאות, אז הוא יכול לראות את הזולת כפי שהוא, כי הוא לא מצפה ממנו, הוא לא מצפה להתמלא ממנו. אז אם אלה לב טוב, זה עבודה על המלאות הפנימית, זה עבודה על מפגש והיכרות עם הניצות שאנחנו נושאים בתוכנו. עכשיו רבי נחמן, בכתב מורן חלק ב' תורה נ"ו, מדבר על סיטואציה של מקום. אומר, יש בן אדם, אומר לפעמים, אני נמצא במקום לא טוב, אני רוצה להחליף מקום. אומר רבי נחמן, כשהלב סגור, אז גם אם נחליף מקום, אנחנו נגלה שאין שם את מה שאנחנו מחפשים. הוא לא מזין אותנו. וכשהלב פתוח, לב פתוח בהקשר של הלימוד שלנו, שבן אדם פוגש את ניצוץ האלוקות שבתוכו, אז גם כל דבר שהוא פוגש בחוץ, הוא מתפעל ממנו, זה ממלא אותו. זה משמח אותו, זה מזין אותו. במאמר מוסגר, כדאי לציין שזה בסדר, זה שנכון, לפעמים בן אדם מחליף מקום מגורים, מקום לימודים, מקום עבודה. לפעמים הקדוש ברוך הוא באמת רוצה שנעבור מקום, שנשנה משהו, שנחליף מקום עבודה, או לימודים, או כל אחד והסיבות שהוא נשאר במקום מסוים. ולפעמים עולה קושי בשביל שעלו לנו המחשבות על לעבור, כי באמת אנחנו צריכים לעבור, נועדנו לעשות צעד הלאה. רק את זה אני אומר במאמר מוסגר. רבי נחמן מדבר על תופעה יותר רחבה, שבן אדם באופן כללי הלב שלו סגור, הוא מנסה להתמלא מבחוץ, ויש לו דרשות ארוכות שכולם לא בסדר. יש לו דרשות על הדומם, צומח, חי ומדבר. על הדומם זה על המזג האוויר, על האזור, אם הוא גר בעיר, הוא רוצה את האזור הערי, ואם הוא בערים, הוא רוצה את האזור העירוני. יש את הדומם, את הצומח, יש לו טענות על העציצים שלו, שהתחילו לזייף. על החי, וגם על המדבר, שזה מן הסתם שכנים וחברים, אומר, אני צריך חברים אחרים. עכשיו, מה יקרה? הוא במשך הרבה זמן יאסס, ובסוף כשהוא ילך למקום אחר, יגיד, היי, התלונות מאוד דומות למה שהיה קודם. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו לב, מה הכוונה לב? לכל אחד מאיתנו יש לב. יש לנו מפגש עם הלב. הוא אומר, האלוקות היא בלב. אור השם היא בלב שלנו. הוא מביא פסוק מתהילים שאומר, צור לבבי. צור זה כינוי לקדוש ברוך הוא. אז מה זה צור לבבי? שהקדוש ברוך הוא בלב שלי. זאת אומרת, זה באמת מה שממלא אותנו. לחיים לחיים. עכשיו, כשבן אדם בקשר עם ליבו, אז כל מקום הוא טוב לו. אז בואו נראה את זה במילותיו. כשיש לאדם לב, איזו התחלה יפה. כשיש להאדם, זה הידיע לב, אין שייך אצלו מקום כלל. כי עד רבה, הוא מקומו של עולם. יש ביחס ל... להתייחסות שלנו של הקדוש ברוך הוא, אז אמרו חכמינו, האם העולם הוא המקום של הקדוש ברוך הוא, או שהקדוש ברוך הוא המקום של העולם? כי בכל האם העולם נותן מרחב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן מרחב לעולם. אז אומר רבי נחמן, כשאנחנו בחיבור עם הלב, אז אותו דיבורים כלפי האלוקות גם רלוונטי אלינו. כשאני בקשר עם לבבי, עם אור השם שבתוכי, אז אני מקומו של עולם. זאת אומרת, אני מקבל את חוויית המרחב. זה לא שאני מקבל את חוויית המרחב מהסביבה החיצונית, אלא אני נותן לסביבה החיצונית את תחושת המרחב. זה דיבורים שהם לא פשוטים לומר אותם. את לא העולם מקומי, אלא אני מקומו של עולם. אנחנו רואים את זה שיש אדם שהוא בחיבור, סביבו יש תחושה נהדרת של מרחב. ולפעמים אנחנו יכולים להיות סביב אנשים שאין להם את זה, ולמרות שיש מרחב פיזי, תחושה היא של מיצר. אז אני חוזר שהוא, כשיש לאדם לב, אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבה הוא מקומו של עולם. כתוב פה וכולי, כי זה ציטוט של מאמר חז"ל שאומר, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. כי האלוקות הוא בלב, כמו שכתוב, צור לבבי. צור זה כינוי לקדוש ברוך. גם כשכתבו את מגילת העצמאות, היה מי שרצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא, והיה מי שהתנגד, וכואב לשמוע שהיה, שהתנגדו ממש. בסוף הגיעו לפשרה שיכתבו בעזרת צור ישראל. זה יכול להישמע כמו משהו ארטילאי, ומי שירצה להבין, יבין שזה אזכרה נסתרת של השם יתברך. אצל השם יתברך נאמר, הנה מקום איתי, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אז עכשיו הסברנו מה זה הכוונה להיות מקומו של עולם. שבגלל החיבור שלי, במקום שבו אני נמצא, יש תחושה של מרחב. זה לא שמהמקום החיצוני אני מקבל את המרחב הפנימי, מהמקום הפנימי נוצר מרחב חיצוני. אני לא יודע אם אתם תופסים את הרעיון, אני רק רוצה, אני מתפעל מהדברים האלה של רבי נחמן, אני רוצה לומר לעצמי, זו מדרגה שזה נקרא בשפה של מיד להשגה. שזה כזה חיבור פנימי, ואז אומר נמצא מי שיש לו לב ישראלי, אז לב פתוח נקרא לב ישראלי. בפני שבקשר עם ליבו, קשר עם נקודת האלוקות שבו, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו. איזה משפט, אין ראוי לו לומר. מה, זה עניין של נימוסין? אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבה הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו כנן. זאת אומרת, זה להיכנס לתודעה שאנחנו יוצרים את המרחב סביבנו. אנחנו לא מקבלים את תחושת המרחב מן החוץ אל הפנים, אלא יוצרים את המרחב מן הפנים אל החוץ. ראוי לומר שזו מדרגה שאנחנו עוד לא שם. מי שיושב פה, מי שישמע את השיעור אחר כך. צד שני, זה מאוד משמח שיש מצב כזה, מצב תודעתי. זאת אומרת שאם ככה, העבודה שלנו זה להשיג לב טוב. למה הזכרתי את זה? עם אותו, על אותו רבי אלעזר בן ערך, שאמר שהיד שכדאי לעבוד עליו, איך נקרא היעד הזה? לב טוב. זה לא רק איזשהו פתגם. זו תוכנית עבודה, סדנה מתמשכת, להשיג לב טוב. ואחת התוצאות שלה זה עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד. עברו ימים, חלפו השנים, רבן יוחנן נפטר. החברים רצו להמשיך ללמוד תורה. במקום שיהיה השראה, החליטו ללכת ליבנה. שם היה, אנחנו מכירים, יבנה וחכמה, היה מרכז תורני. רבי אלעזר בן ערך, אשתו אמרה לו, בוא נגור לנו במקום יפה, מקום טוב, אתה הרי המובחר שבחברים. ומן הסתם שהחברים יבואו אחריך. יש כמה דעות, כמה גרסאות אצל חכמנו לאן הם הלכו. אחת מהם, שזה מה שאני זוכר, הלכו לגור באמאוס. איפה זה אמאוס? מה שהיום נקרא פארק קנדה, בצומת לטרון. הייתה שם פעם עיר. והם לא באו החברים. רבי אלעזר התגעגע אליהם. למרות שהוא המובחר שבהם, עד כדי כך שהוא מקבל את התואר מעיין המתגבר, אבל גם הוא צריך את החברותה. והוא חשב כבר ללכת, אז אשתו אמרה לו, תגיד, מי צריך למי? העכברים את הלחם, או הלחם את העכברים? הדוגמה הזו היא מאוד כואבת, המשל הזה. זה עצמו ראוי להתעניין מה מסמל העכבר, שהדימוי שלה, שהחברים של רבי אליעזר מבחינת עכברים. אמר לי מישהו באחד השיעורים, שאמאוס, יש שם את המילה מאוס, עכבר, זה כנראה קשור. בכל אופן, אם הייתי זוכה לשמוע ממי שמבין בזה, כל בעל חי יש בו מסמל משהו. אז מה מסמל העכבר? בכל אופן, הוא שמע לאשתו, ונשאר שם, במשך הזמן שכח את לימודו. אחרי הרבה זמן הם באו. והוא קרא לפניהם פסוק, מה שהזכרנו בתחילת הדברים, את המילים, החודש הזה לכם, אז הוא שיבש את זה. קרא את זה, החרש היה ליבם. במקום הדלת של החודש, קרא את זה עם רש, החרש. אז זה, את הזין הוא החליף ביוד. היה. ולכם בליבם. ראוי לציין שאנחנו לא חושדים מישהו שהיה דמות כל כך מדהימה שבגיל כל כך מאוחר הובחן בדיסלקציה. זאת אומרת, בדיסלקציה זה סוג של אבחון. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. בכל מקרה, אנחנו מכירים אנשים שהם מאובחנים בגיל מאוחר, כי אנחנו לא מכירים מישהו שקיבל את זה בגיל מאוחר. מישהו שהיה כל כך מוכשר בלימוד ופתאום חווה איזה רגרסיה. דבר אחד ברור, שחז"ל רוצים לתאר את הנסיגה שלו כזה מול זה. את הפסוק החודש הזה לכם, מול המילים החרש היה ליבם. מכאן אנחנו מבינים שאם ההפך מחרש היה ליבם זה החודש הזה לכם, זה אומר שהתחדשות שווה לב פתוח. התחדשות שווה לב שומע. צריך לברר מה זה לב חרש, רק אני מבין שההפך מלב חרש זה לב שומע. האם הביטוי הזה לב שומע מוכר לנו כבר במקורות? שלמה המלך, כשהוא חונך את בית המקדש, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלמה המלך, זה לא רק לצטט מתפילתו. שלמה המלך הוא החכם באדם, זאת אומרת, אצל החכם אנחנו מתבוננים בבקשותיו ומזה עצמו למדים על מה ראוי לנו לעבוד. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אומר, ונתת לעבדך לב שומע. לב שומע. ההפך מלב שומע זה לב חרש. מה הכוונה לב חרש? המציאות כל הזמן מתחדשת. הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל הזמן מסרים שלו. תחשבו על כך, שבא מישהו לומר לנו מילים טובות, מילות אהבה, מילות שבח, מילים של חן, ואנחנו לא שומעים. כשאני לא שומע אף מילה מאותם דיבורים, יכול לבוא בן אדם עם הדיבורים הכי נהדרים, וזה עבורי שמע כמו דג, שפותח וסוגר את הפה. החרשות אומרת שאין ערך להתחדשות. חרשות זה במובן שכל הטוב שמשמיעים לאוזניי, ההתרחשויות שהקדוש ברוך הוא מזמן לי כל יום, זה כביכול דיבורים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. והחרשות זה כביכול אין ערך לדיבור הזה, אין ערך להתחדשות. מילה זה בעצם, זה לעומת זה, החודש הזה לכם, מול החרש היה ליבם. ראוי לציין שהחברים של רבי אלעזר מאוד כאבו את מצבו של מה שהם גילו. יש בן אדם שיש לו יומרות של גדלות, מגלומניה, דמיונות של גדלות. רבי אלעזר בן ערך באמת היה גדול. הוא באמת היה גדול, אנחנו לומדים שהגדולה שלנו מתעצמת כשאנחנו בתוך החבורה. איזה ערך יש ללימוד בחבורה? איזה משמעות יש לבצוותא? היום במיוחד בעידן שלנו, שאפשר אפילו שיעורי תורה הכל לשמוע ברשת ולא לבוא לשיעורים פיזית. לדעת שזה מעלה כל כך גדולה, זה החבורה היחסית, במיוחד אם זוכים לפני השיעור, אחרי השיעור, ככה לנהל סמולטוק על כוס קפה, מה נשמע, מה אני להאיר פנים, זה לזה. המפגש בין החברים הוא כל כך מעשיר, הוא כל כך ממלא. ורבי אלעזר בן ערך, זכה, או אנחנו זכינו לדבר על זה היום בשיעור בהקשר של חודש ניסן שמתקרב, של החודש הזה לכם. רק שהמסר העיקרי בסיפור זה לא הפסוק הזה. הפסוק הזה היה רק דוגמה שמאוד הועילה למה שרצינו לדבר היום, על אחרי שהיה לי בא מול החודש הזה לכם. אבל יש פה גם את הנקודה של אשתו שראוי להתבונן בעשייתה. הרבה פעמים יש לנו מצב דיכוטומי שזה או החברים או האישה. וגם היא הבינה את זה שזה תחרות. או החברים או אני. והצליחה בעצם להטות אותו שזו תהיה היא. על מה קורה באמת. באמת הפנימית. שאם אין את החברים, אז בסוף יש הפסד משולש. החברים מפסידים. אותו חכם בעצמו, ההשראה שלו מדלדלת. וממילא גם בקשר ביניהם יש חיסרון גדול. מהו המצב המתוקן? המצב המתוקן הוא, כפי שהוא נקרא, מזה ומזה אל תנח ידך. היכולת, ההבנה, גם לטפח את הזוגיות, וגם לטפח את החבורה שיושבת יחד, ועוסקת בלימוד, או בקשרי ראות, או בקשרי חברות. ואת זה אפשר לקשר שבהכנות לקורבן פסח, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, קחו איתכם אגודת אזוב. מה זה אזוב? איך אנחנו קוראים היום לשיח הזה? זה הזעתר. הזעתר המקראי זה אזוב. הפוך. זעתר זה שם בערבית. גם זאתר, היום זה כינוי לתבלין, שיוצרים אותו ממספר מרכיבים. אזוב, סומק, סומסום, אוג אבורסקאים, יש גם, נספר לכם את המרכיבים של הזאתר. אבל זה גם, זאתר תרגום של אזוב, אזוב תרגום של זאתר. אז יש כמה מצוות שהתורה אומרת לנו לקחת אזוב. כמו למשל, תארתו של מצורע. בהכנות לקורבן פסח נאמר לקחת אגודת אזוב. אז היה אחד מגדולי החסידות בפולין, לפני כך וכך שנים. כך וכך זה יכול להישמע כמספר שנים לא ידוע לי, או לא מדויק, וכך וכך זה גם גמטריה 100. לפני 100 שנה. ידוע על שם ספרו שם שמואל. אז הוא אומר ככה. אזוב הוא מסמל הכנעה, שפלות, ענווה. אומר במקום שיש ענווה אמיתית, התומה נעלמת. כמה שבן אדם יותר בתודעה של אגו, של גאווה, ככה הוא יותר בחוויית נפרדות. ככל שיותר בחוויית נפרדות, אז הוא משמש ככר נחיתה לאנרגיות שליליות. אנרגיות שליליות זה התרגום שלי למה שהתורה מכנה טומאה. זה חוויית הנפרדות, בעצם הוא לא מוגן, הוא חשוף לדברים לא טובים ולא רוצים. הענווה, מה זה בעצם הענווה? הענווה אומרת, הענווה זה לא התעלמות מהתכונות ומהטוב שלי. זה רק לייחס אותם, שאני מקבל אותם בשפע מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משפיע עליי. חלק מהענווה למשל, זה כשבן אדם צריך להגיד, בתורה A, בלוקטי מרן, רבי נחמן אומר, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. ויש לזה גם המשך למילים הללו. אז אם העולם נברא בשבילי, אז צריך אני לראות ולעיין, רק בואו נראה איפה הללו, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. אז יש פה כמה נקודות. א', זה שיעורי בית להגיד ממש. זה לא רק לקרוא את זה. צריך כל אדם לומר, אז תגידו את המשפט, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז בואו אני מזמין אתכם, אני אגיד את המילים כי צריך כל אדם לומר, ואתם תגידו כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה כולל מבוכה, זה כולל צחוק של מבוכה. בואו אם אתם מוכנים עם אותו חיוך נבוך שלומר את זה. טוב, אז אני חוזר שוב על ההוראות, אני אגיד את המילים כי צריך כל אדם לומר, אז ביחד תאמרו כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מוכני? כן. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. תחשבו איזה יופי שיוצאים החוצה. אני מסתכל מבט חדש על העולם. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ולהגיד, ריבונו של עולם, אני נורא מעריך את מה שעשית למעני. אם היינו פולנים, אז מה היינו אומרים? ריבונו של עולם, באמת לא היית צריך. חבל על כל זה. בשביל מה? מספיק לי הרבה פחות. פולנים זה לא חייבים להיוולד בפולניה. זה סוג של חיוך שכזה. וכשאנחנו בתודעה של השפע, נגיד, וואו. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז אומר רבי נחמן, נמצא. כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. אני צריך לראות איך אני יכול להפוך אותו ליותר טוב. זה עצמו תודעה של שפע. אני אומר, אם העולם נברא אלא בשבילי, זאת אומרת, בשבילי זה יכול להישמע עבורי, ושאני אעזור לעשות אותו גם טוב יותר. אז אני מסתכל מה חסר בעולם. עכשיו, העבודה שלנו זה לראות מה חסר ביחסיות של החברה המצומצמת סביבנו, ששם אנחנו יכולים להביא עוד טוב. צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם. יש דברים שאני יכול ממש למלא את החיסרון, ולהתפלל בעבורם. ספר המידות, רבי נחמן אומר, שלפעמים שאנחנו מתפללים על מישהו, זה ממש מצוות צדקה. כשיש לנו אמון, וגם איפה יודעים שזה צדקה? נאמר, אברהם אבינו והימין בהשם והחשבה לא לצדקה. אז רבי נחמן בספר המידות הוא לא מביא דרושים של תורה, הוא לוקח רעיונות ממש כמשפטים קצרים, הוא אומר אמונה שווה צדקה כי זו נתינה. אחת שאנחנו מתפללים על, מתפללים על הזולת. ומה? איפה היינו לפני שהזכרתי את זה? איך הגעתי ל... מה? לאגודת אזוב. כן. אז ענווה זה לא התעלמות מכל מה שקיים. גם מה שקראנו עכשיו, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא יברא לב שלי, זה ענווה. רק לייחס את כל השפע הזה, שהוא, אני רק צינור. זה רק עובר דרכי. אז כך, אז האזוב מסמל את הענווה. מה זה אגודת אסוב? במצרים הם היו במקום מאוד לא נעים של טומאה. אז מילא האזוב מסמל את הענווה. במקום שיש ענווה, יכול לשרות שם אור השם. מקום שיש ענווה, יכולה לשרות השראה, יכול לשרות אור של תיקון. עכשיו, בשביל לקבל את התורה, מה שהם היו צריכים, זה את כוח החבורה, לא כנפרדים. כי נשמות ישראל הם יחידה אחת. כשמתקבצים ביחד, אז כמה שאנחנו יותר ביחד, אז נעשה כלי לקבל את השפע האלוקי. אז מסביר השם ישמעאל שזה הסוד של אגודת אזוב. זה כל אזוב במובן הזה, האזוב זה כביכול מסמל את ההפך מעץ ארז. עץ ארז מסמל את האגו, והאזוב מסמל את הענווה שהוא גדל ככה בין הסלעים בקרקע ואינו בולט למרחוק. אז להיות בתודעה של אזוב ובתוך החבורה. זה בהקשר של רבי אלעזר בן ערך, שגם הוא וגם אשתו כנראה היו בתודעה שזה או זוגיות או החברים. ובעומק, כשהחברים מעשירים את החיים הרוחניים, כמה זה תורם לחיי המשפחה. אני אומר את זה בלשון זכר, וזה גם בלשון נקבה, שגם לאישה יש לה את החבורה, שבה לומדים, מקבלים השראה, שזה הכוח המיוחד גם ללכת לכל מיני קבוצות לימוד, למרות שאפשר להשיג הקלטה, לשמוע באוטו, לראות את זה בבית. פה מעודד מאוד, לא צריך להיות דווקא פה, בכל מקרה לבוא פיזית לאיזשהו מקום שיושבים ולומדים בחבורה. ואז אנחנו יכולים לקבל את המתנה הנפלאה של לתקן את החרש שהיה ליבם. אצל רבי אלעזר בן ערך, הוא היה אחד שקודם לכן היה בתודעה, קודם היה בתודעה של התחדשות, של לב טוב, של מעיה נובע, ובמשך הזמן נהיה החרש היה ליבם. שבוע שעבר אמרתי את הרעיון הזה בתוכנית אצל ידידיה מאיר, אז הוא אמר, אז אמרתי לו, תראה, יש הרבה אנשים שאתה מבין שהם חרשים, הלב חרש. לא, תראה, לא עד כדי כך, בואו נקרא לזה כבדי שמיע. הלב שלהם כבד שמיע. אז החרשות הזו היא באה לידי ביטוי שהמון דברים מתחדשים בחוץ, המון טוב מופיע סביבי, ואני כביכול אטום לזה. וכמו מי שלא שומע ואומרים לו מילים מאוד משמחות, גם רעיונות מעניינים, גם מילים אוהבות, גם... ורק בתנועה הזו. אז רבי אלעזר הוא בא מהמקום המתוקן, לעד שהגיע לחרש היה ליבה. אנחנו עושים את הדרך הפוכה, אנחנו מגיעים ממקום של החרש היה ליבה. אנחנו הולכים לקראת המקום של החודש הזה לכם. אנחנו רוצים לאט לאט ללכת לקראת המקום הזה שבה יש את אותה התחדשות. וכשפוגשים את אותה התחדשות, משהו מאוד משמעותי נפתח. כי אמרנו, ראש חודש ניסן, זה ההתחלה של כל החודשים. וזה אב י"ב, זה לא רק ראש חודש ניסן הוא הראש של אותו חודש. הוא הראש של כל החודשים ש... יהיו במהלך אותה שנה. וגם היום הולדת של רבי נחמן ביום הזה, כבר יחול מחר בערב. מה? וראש השנה למלכים, נכון מאוד. סופר על רבי נחמן, יש לפעמים כשבן אדם לא מחובר לליבו, אז מה שיניע אותו כל הזמן בדברים שהוא עושה, זה רק להסתדר מבחוץ, עם כל אחד. זה סוג של מטוטלת, כי בהתאם לאותה חברה שנמצא, הוא כל הזמן ישנה את הנהגתו. עכשיו, יש פעמים שבן אדם מביא כזה חידוש לעולם, והחברה מתנגדת לחידוש הזה, ונוצרת מחלוקת סביבו. אז מסופר על רבי נחמן שבברית שלו, אז אמא שלו, שקראו לה פייגה, הייתה הנכדה של הבעל שם טוב, היו לו שני אחים קדושים, היו לה שני אחים שכל אחד מהם היה ממנהיגי תנועת החסידות. אחד קראו לו רב ברוך ממז'יבוש, מכונה אצל החסידים הרבה רב ברוך. ידוע בכינוי רב ברוך ממז'יבוש, והשני היה רבי אפרים מסידלקוב. שיש ספר חסידות מפורסם בשם דגל מחנה אפרים. ניגשה פייגה ביום הולדת של, בברית של רבי נחמן, לאחיה, לרבי, רבי ברוך, אמר לו, תתפלל על הבן שלי, הקטן, שלא יהיה אליו מחלוקת. אז אמר לה, רב ברוך, מאוחר מדי. זה אמר בברית. רבי נחמן זכה שיכול לומר, על עצמו, ניצחתי ואנצח. גמרתי ואגמור. מה זה המילים הללו? ניצחתי, אני שומע בזה את המילה ניצחון מול מישהו שמתנגד לי. זה עניין אחד, זה הרובד היותר נמוך. במילה ניצחתי יש את המימד של נצח. ואם בן אדם רוצה שהפעולות שלהם, הפעולות שלו, יהיה להם קיום, יהיה להם המשך. יש בן אדם שבכלל לא מאמין שהוא מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את הטוב שתמון בו. והוא משתדל, ערני, פועל שזה יקרה. אז אם הוא זוכה, הוא זוכה לנצח. לנצח גם את ההתנגדות, אבל גם במובן הזה שיהיה לזה קיום מלשון נצח. אז אומר רבי נחמן, ניצחתי גם בעניין האישי שלי, והנצח שהרעיונות שלי וכל הטוב שאני מביא ילך ויונצח, ילך ויתקיים. זה הביטוי שניצחתי ואנצח. אומר, גמרתי, הכוונה, סיימתי את תפקידי. ברוך השם, למרות פטירתי בגיל צעיר, נפטר בגיל 38 וחצי, למרות פטירתי בגיל צעיר, סיימתי את מה שנועדתי לעשות. ואגמור, ועוד אסיים, כי יש לי עוד מה לתת הלאה. זה שראה את המילים הללו, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. אז אני מאחל לכל אחד מאיתנו, כל עם ישראל, כל האנושות, עכשיו שמגיע ראש חודש ניסן, שנתחבר לתדר הזה של ההתחדשות, לראש של שנה, שנתחבר לאפשרות הזו של להביא שמחה וצמיחה אל חיינו. ובמיוחד י"ב הימים הראשונים, על חודש ניסן, כל הימים שבו אומרים על הדברים נפלאים. אומרים שהי"ב ימים ראשונים הם כנגד כל יום, כנגד חודש מחודשי השנה. היום הראשון זה כנגד חודש ניסן. ב' בניסן הוא כנגד חודש אייר וכן הלאה. י"ב ימים ראשונים. חוץ מזה, גם הובא בספרי חסידות, שעשרת הימים הראשונים של ניסן הם כמו עשרת ימי תשובה. זה אגב רבי נחמן אומר, שכל ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי, במובן הזה שאפשר לחדש מערכות יחסים. תשובה זה לשוב למקום הראוי לנו. זאת אומרת, יש עת רצון של טוב שאפשרי. ומלבד זה, כל החודש כולו יש בו איזשהו מימד חגיגי, ועוד ליל הסדר וימי חלום מועד, שעל כך בעזרת השם עוד נרחיב בשבוע הבא. היו ברוכים והיו מתחדשים, עם לב שומע שיכול לומר החודש הזה לנו. לילה טוב, וחודש טוב, ויום הולדת שמח. בלונים, עוגה, נרות. הזמיני את כל החברות. כמה שזה יכול להישמע כמו על הצו, וזה, כן, לעשות התוועדות בבית. התוועדות לכבוד רבי נחמן, ולקרוא ולדבר. תמיד את יכולה לעשות הפעלה טובה, לשאול כל אחת מהמשתתפות, מה זה בשבילך רבי נחמן? מי בשבילך? לילה טוב.